לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת, פרשת ויקרא. בהרבה קהילות בעם ישראל נוהגים עם הילדים הקטנים שמתחילים להגיע לחיידר, להתחיל ללמוד תורה, מתחילים איתם עם חומש ויקרא. בנימוק יבואו תהורים ויעסקו בתהרה. נכון שחומש ויקרא זה לא בדיוק מתאים עדיין לילדים, יש שם קורבנות וקודשים ודברים מסובכים, אבל להתחיל איתם, שילמדו שיש גם דברים קצת מסובכים בחיים. לא הכל קל, לא הכל פשוט, ואני סבור שהמאזינים יודעים שאני מתכוון לעצמי, אני בעצמי, עכשיו אני מתחיל את פרשת ויקרא. קמתי היום משבעה על אשתי, הרבנית חנה גבהרד, שמסרה את נפשה למען עם ישראל, 40 שנה בערכים במחלקה של הרווקות, ניהלה ביד רמה, באהבה, בסבלנות, והרבה מאוד דוחות שקיבלנו כאן, בנותיי, שישבו שבעה בעזרת נשים, הגיעו המון המון בנות ואמרו, אנחנו חזרנו בתשובה, נכון, ההרצאות של המרצים היו חזקים, משכנעים, אבל לראות את חנה, את המאור פנים, את הסבלנות, את האהבה לכל אחד, זה שכנע אותנו שאם התורה, המצוות, היהדות, בונה כאלה נשים, מתאים לי, אני רוצה להצטרף. וזה גם מתאים לפרשת השבוע, אתם יודעים, הפרשה מתחילה, אדם כי יקריב מכם קורבן. נכון. הפירוש הפשוט של קורבן, הכוונה להביא כבש, עגל, לבית המקדש. אבל כבר אור החיים מביא בשם קדמונים, שהכוונה שאנחנו נקריב קצת את עצמנו, או מעצמנו. לא אני הקרבתי קורבן גדול. הקדוש ברוך הוא נתן לי את הניסיון הזה, להקריב קורבן כל כך גדול, וקורבן מכם קורבן, מעצמכם. אין אפשרות אחרת להקריב קורבן ממני, מאשר לקחת ממני חצי. חז"ל אומרים שאיש בלא אישה זה פלגה גופה, חצי גוף. במסכת יבמות יש רשימה ארוכה של אדם השרוי בלא אישה. שרוי בלא תורה, בלא מצוות, בלא חומה, בלא. בקיצור, במשפט עממי אחד קטן על הפנים. הקדוש ברוך הוא נתן לי את הניסיון הזה. אני אגיד לקדוש ברוך הוא, לא. אדם כי יקריב מכם קורבן, אנחנו השבוע פרשת ויקרא, נעסוק קצת בנידי טהרה, טהרת הנפש. וברשותכם, אספר כמה סיפורים קטנים על הרבנית שלי, על אשתי, על הגברת חנה, זיכרונה לברכה חנה, בת רבי שמואל, זיכרונה לברכה. לא אספר לכם עליה סיפורים של מלאך, אלא סיפורים של בן אדם. דווקא סיפורים כאלה שאני חושב שאפשר ללמוד מהם, שאפשר לנסות ללכת בעקבותיה, זה חשוב מאוד. ואם אתם לא יודעים, אז אדם נפטר, כל הנכסים שלו, הם לא שלו, גמרנו. הם עוברים לילדים שלו. אבל הנכסים הרוחניים הם הפקר. כל אחד ואחד יכול עכשיו לקבל מן המוכן סוג של התנהגות, מידה, תכונה, שאם הוא היה לוקח אותה בעצמו, לבדו, לעבוד עליה, היה לו קשה. אבל עכשיו, אחרי שנפטר עם המידה הזאת, עזב את העולם, המידה הזו עכשיו יתומה. כל מי שירצה לאמץ אותה, זכותו. אז אני רוצה לתת לכם כמה טיפים קטנים שהלוואי שאני בעצמי אצליח לעמוד בהם. אומר לכם ככה, קודם כל, בזמן הלוויה ממש, כשהצדיקה שכבה באמבולנס על האלונקה ליד הבית שלנו, וכל האנשים נאספו סביב ונתנו לי מיקרופון ליד לדבר, נבלעה לי הלשון. ואתם הרי מכירים אותי, אני לא מאלה שהלשון נבלעת להם כל כך מהר. אני מדבר, אומר, דורש, אבל כאן עמדו כאלה רבנים חשובים, וכאלה אנשים חשובים, ובעיקר הצדיקה פה מכוסה בשמיכה מול עיניי. מה אני אגיד לה? ציטטתי פסוק קטן שמסופר שם על השמש שנעצרה כשיהושע בן נון עצר את השמש במלחמה המפורסמת, שאתם מכירים, שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. שם ממשיך הפסוק ואומר, הלא היא כתובה על ספר הישר. שואלים חז"ל, גמרא במסכת עבודה זרה, מה זה ספר הישר? אומרים חז"ל, זה ספר של אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הישרים. כלומר, כך אמרתי בהספד, ועכשיו ברשותכם אני רוצה קצת להרחיב, להסביר את מה שהתכוונתי, ונבלעה לי הלשון. היא גם נבלעה לי בליל שבת כשאמרתי קידוש, זה אני אספר לכם אחר כך. הספר הישר זה ספר של האבות הקדושים. ישר, מה זה ישר? מה זה ישר? ישר, את הגברת חנה, הרבנית חנה, זיכרונה לברכה, הציבו ההורים שלה באיזושהי נקודה בעולם, לפני 70 שנה, ואמרו לה, מידלה, שם למעלה, תסתכלי למעלה, שם זה היעד, שערי גן עדן, שערי שמיים. לכי. והיא הלכה. היא הלכה ישר, 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 כל הזמן. ישרה, בלי שום סטייה, לא שמאלה, לא ימינה, לא אחורה, לא קדימה, לא מדי מהר, לא מדי לאט, ישר, ישר. מי שמציבים אותו על נקודה אחת, מראים לו יעד בנקודה ממול, והוא הולך ישר, הוא ודאי יגיע. מה קורה לכל מי שעושה כל מיני זיגזגים? אתן לכם משל, ועם המשל הזה נחזור בחזרה אל הרבנית חנה. המשל הזה אני ממחיש אותו קודם עם עובדה מהשטח שאנחנו מכירים. אנחנו עושים כבר 45 שנים סמינרים של ערכים בשישי שבת, הרבה פעמים גם בטבריה. כשחוזרים במוצאי שבת מטבריה בימי קיץ יפים, אז הכבישים עמוסים, אנשים שעדיין לא יודעים שצריך לשמור שבת מטיילים בשבת. נוסעים לכינרת, נוסעים לחורמון, נוסעים לגולן, נוסעים לפריחה, אני יודע, לגליל. וכשחוזרים בלילה, נהיה פקקים בכביש. אז יש פקק אחד שבתקופות הקשות של השיפוצים לפחות, הוא היה ממש ידוע לשמצה. קוראים לו צומת מגידו. בצומת מגידו לפעמים ב-10 בלילה במוצאי שבת, בימי קיץ יפים, היה פקק של 6 קילומטר. אנשים זחלו מרמזור לרמזור, מרמזור לרמזור, שעתיים. זה עובדה, אנשים זוכרים את זה, בצומת מגידו. אבל, רבותיי, לא כולם היו צריכים לעבור את המסלול האיטי הזה. למי שהיה רכב מתאים כזה, 4x4, עם גלגלים כבודים, רכבים, אבים, אוטו הגבוה, יכול היה לרדת לשוליים בצד ימין, לא לגנוב את השורה ולהיכנס לתחילת השורה. לא, להתרחק הרבה לתוך השטח הפראי, ושם לנסוע, לנסוע, לנסוע עד הכביש שפונה ימינה, שבגללו יש את הרמזור, לעבור את הכביש הזה. זאת לא בעיה, כי זה לא היה כביש סואן, זה היה כביש שמוביל לכמה כפרים ערביים. אחרי שעוברים את הכביש, פונים בחזרה שמאלה, ומתחברים אל הכביש הראשי, אחרי הרמזור, ושם כבר אין לחץ. אז בקיצור, לא גונב לאף אחד כלום, הוא רק להפך, הוא מדלל את הפקק. יכול לעשות את זה רק מי שיש לו רכב מתאים, עם מכונית קטנה. אפשר לנסוע על שדה, על כביש של טרקטורים, אבל לא על סלעים. ועם ג'יפ מתאים אפשר לעשות את זה. בקיצור, רבותיי, תשמעו מעשה שלא היה. יכול להיות. יהודי אחד עם איזה אוטו קטן, עממי, פשוט, קצת חבות, קצת מרות, עומד מחכה שם בטור הארוך הזה. והנה לפתע נעמד לידו ג'יפ גדול, מסיבי, כבד, גלגלים כאלה עם שיניים של גומי, ממש אריה שטורף סלעים ושטח. והוא נעמד על ידו ומחכה. אז היהודי מהרכב הקטנצ'יק הזה מסמן לו בחושך, ככה עם היד, מראה לו ימינה, 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 ואחר כך אתה נוסע. זה מהג'יפ מסתכל עליו, הוא הבין מה האיש רוצה, אז הוא סימן לו, ככה עם היד, עם האצבע, בוא אליי, תתקרב, בוא אליי. כיוון שבין כה וכה מחכים ברמזור שעתיים, אז מה אכפת לו, לא ממהר לאף מקום, יצא מהאוטו ובא אל הג'יפ. האדון בא לג'יפ, פתח את האוטו, פתח את את הדלת שלו, הלך מאחורנית, פתח לו את הבגאז' ואומר לו, תראה. היהודי הזה עומד נפעם, כזו יצירת מופת, הוא לא ראה בחיים שלו. וואו. וואו. אין כאלה דברים בעולם. זה היה יצירה שזורה מחוטים של זכוכית. חוטים דקיקים, דקיקים כמו שערות. המון, ככה משוחים, משוחים. כשזה חם, אפשר למתוח אותו יותר ויותר, ועשו מזה. כזו יצירת מופת על מנורות לד קטנים כאלה שמעבבים בפנים לפי צבעים, והכל ככה זורק, מפזז על הזכוכית. הבן אדם עומד, עוצר נשימה. וואו, אין כאלה דברים בעולם. גדול, יפה, כולו מזכוכית דקיקה, 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 דקיקה. ובעל הג'יפ מסתכל על בעל הטרנטה שלו, ושואל אותו, אתה חושב שאני לא נורמלי? אתה חושב שעם כזה דבר נוסעים בסלעים? עד כאן רבותיי המשל, מובן, ברור ופשוט. רק מה? רבותיי, המשל הוא פשוט, זה אנחנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו יצירת מופת, רגישה, עדינה ושברירית. איך אומרים חז"ל? דברי תורה, קשה לקנותם ככלי זהב, וקל לאבדם ככלי זכוכית. אז אם אנחנו חשבנו עד היום שכלי זכוכית, הכוונה איזה כוס דורלקס מסיבית, שצריך לנפץ אותה בכל הכוח על הרצפה, לא. אומרים חז"ל במקום אחר, התעיף עיניך בו ואיננו. זה פסוק בספר איוב. התעיף עיניך בו ואיננו. אתה רק פעם אחת עושה איזה עקיפה לא נכונה, מטפס על סלע לא טוב, עושה איזשהו קיצור דרך אחד, קצת אסוציאטיבי, קצת פה, תח, פספסת. אם אתה, יש לך בבגאז' כזו יצירת זכוכית שבירה, רגישה, עדינה ויפהיפייה, אתה לא עושה פטנטים. אתה נוסע ישר, ישר, ישר. אין פטנטים בחיים. רבי חיים קניבסקי, זכרונו לברכה, הוא היה חתן של הרב אלישיב. כשלרב אלישיב נולד נין של נין, אז רב חיים קניבסקי שלח לחמיו איזה מכתב שהוא ציטט מאמר חז"ל. שמאמר חז"ל אומר שמי שזוכה לראות דור שמיני, שהרי גן עדן נפתחים בפניו. ככה רב חיים שלח לחמיו. חמיו שלח לו תשובה, אני כל החיים התאמצתי, השתדלתי, עבדתי, כדי להיכנס לגן עדן מהשער הראשי, ולא מכל מיני קיצורי דרך ופטנטים. עם כזה בגאז' וכזו נשמה רגישה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, לכל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו לא משחקים. לו החיים שלנו היה שח, או דמקה, או ששבש, אז אין בעיה, בוא נשחק. לא הצלחתי, מנערים את הלוח, מעמידים את כל השחקנים מחדש, וסיבוב נוסף. אבל רבותיי, החיים הם חד פעמיים. את המשחק שאני לא הצלחתי לעשות, מישהו אחר אחריי יושב על המשבצת שלי ויעשה אותה. אני הפסדתי. אשתי, זיכרונה לברכה, רבנית חנה, הייתה כזו. יש שרה. שמו אותה כאן והיא צריכה להגיע לשם, היא לא מחפשת קיצורי דרך, היא לא מחפשת פטנטים. אתם יודעים, היה אחד שחיפש פטנטים, היה אחד שחיפש קיצורי דרך, היה עוד מישהו שרצה להגיע אל הספר הישר הזה של האבות הקדושים. מי? בלעם. על בלעם הוא אומר בעצמו, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. אני מזמין לעצמי את הדרך הישרה של הישרים, ולהיכנס לשערי גן עדן, מלווה בחצוצרות ובכבוד מלכים. ובלעם, 1-0. נו, לאיפה הוא הגיע, אתם חושבים? אתם לא צריכים לחשוב, אני אגיד לכם. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, שעל בלעם קיימו את כל 4 מיתות בית דין. הוא נפל לאש, ובקיצור שם הגמרא מתארת איך זה יתקיים עליו. כל ארבע, גם סקילה, גם שריפה, גם הרג וגם חנק. כל אחד מארבעה אלה לא הרג אותו, אלא רק קיצץ קצת, האחרון גמר. ועכשיו, מה עם אחרי המוות, איך הוא זכור? אין אדם בעולם, השבוע זה לא פרשת בלק, אז אני לא ארחיב. אין אדם בעולם שמותר להמציא עליו שקרים. תגיד מה שאתה יודע עליו, כך אדם רשע, אני יודע מה, היטלר, לא יודע מי, המן, אחשוורוש, פרעו. אתה יודע, סיפורים רעים עליו שחזל אמרו, שחזל עמדו מתוך הפסוקים, בבקשה. אבל להמציא סיפור שלא היה? מה זה? מאיפה זה בא? תתפלו לשמוע, רבותיי. על בלעם מותר להמציא סיפורים רעים. כל מי דמצית לאפושי עלי אפשי. תרחיב. למה? למה אני יכול להמציא עליו סיפורים שלא היו? כי אין דבר רע בעולם שהוא היה מסוגל לעשות והוא לא עשה. כלומר, האיש הכי זכור לשמצה בעולם, זה האיש שהצהיר חגיגית, שורה ראשונה, אני, שורה ראשונה בגן עדן. וואו. בקיצור, בשביל שורה ראשונה בגן עדן, או שורה חמישית בגן עדן, או אפילו לשבת שם על יד הגדר, באיזשהו מקום, מקום נחמד, עממי טוב באמצע, צריך, שמים אותך כאן, תסתכל למעלה, ואל תפספס. תעשה ישר, בלי רוורס, בלי קדימה, בלי אחורה, בלי לפנים. ואני רוצה לתת לכם דוגמאות, גם כן מהגמרא, ואחר כך מהחיי היומיום שלנו. אולי נתחיל דווקא עם הרבנית. לא שהיא יותר חשובה מדוגמאות מהגמרא, הדוגמאות שאני אתן לכם הן יותר אקטואליות. לפני יותר מ-30 שנים, בטח, הרבה יותר, אולי 35 שנים, מסרתי שיעור בתל אביב, כל יום שישי על פרשת השבוע. ככה שיעור חמוד עם כמה סיפורים. ישבו בו כמה עשירים. כמובן שהשיעור היה בהתאם. היה שם משקעות, היה פיצוחים, היה נחמד, את האווירה. הם גם דיברו על עסקים, לפעמים באמצע השיעור, לפעמים לפני, לפעמים אחרי. כדרכם של אנשי עסקים. שבוע אחד, יום שישי אחד, אמרתי להם, בשבוע הבא אני לא בא. למה הוא לא בא? למה אני לא בא? כי יש לנו סמינר של ערכים בנתניה. אז אחד הלומדים שאל, מה זה? איך זה? הוא היה מסורתי, מרוקאי, שם כיפה לכבוד השיעור, היה גם מניח תפילין, עממי, מרוקאי עממי, טוב, עשיר גדול, מופלג. הוא רוצה גם כן לראות מה זה. שאל, איפה זה? מה זה? הסברתי לו, חוזרים בתשובה, מלמדים מיהדות, זה נורא מעניין. יום חמישי הבא הוא הגיע, מלון סירונית בנתניה, הגיע לראות. והוא הגיע בדיוק מתי שהייתה הקבלה. מגיעות כל הבנות בהמוני המוני, כולן מתנפלות על הרבנית חנה ביחד, לא 200 ביחד, אבל 30 ביחד. זאת רוצה חדר כזה, וזאת רוצה מול הים, וזה לא מוצא חן בינה, וזאת רוצה עם החברה שלה, וזאת לא רוצה עם ההיא, והיא מאשנת ואני לא מאשנת, אנחנו לא רוצות להיות ביחד, היא משבצת בדרך כלל 3 בנות בחדר. צעירות כאלה, בנות 22, 3, זה לא נורא, זה בסדר. בקיצור, והיא תמיד מחפשת לשבץ יפה ומתאים, וזאת מתלוננת, והיא מחזירה את המפתח, והיא רוצה מפתח אחר, וזאת כך וזאת ככה, ו-30 בנות מתנפלות עליה ביחד, ולא 5 דקות, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, מ-9 בבוקר עד 9 בלילה. ואם יש 5 אנשים עם אור של פיל, כולם היו נשברים ומתחילים להתעצבן ולאבד את הסבלנות, וחנה לא, בסבלנות, יפה, לכל אחת, מה היא רוצה, בסדר, בסדר. קחי, תתני, הכל יפה יפה, והאיש עומד מהצד ומסתכל. טוב, 20 דקות, חצי שעה, לא יודע כמה זמן הוא הסתכל, אחר כך הלכנו לפינה, הוא לקח כוס קפה, ישבנו, פטפטנו קצת, והוא נסע. שבוע הבא, אני מגיע ביום שישי לשיעור, אחרי השיעור הוא קורא לי, רב חנויך, יש לי איזו הצעה בשביל אשתך, אני רוצה אותה במשרד שלי, יש לי הרבה עובדים, אני צריך אותה שם. את האמת אני אגיד לך, אני עוד לא יודע בדיוק איזה תפקיד לתת לה. אבל כי זה ירוך זמן עד שכולם מסביב, אלה הוותיקות, הוותיקים, הפקידים, הפקידות, כולם יקלטו שפה היא הבעל הבית. היא צריכה לקבוע סדרי עדיפויות. אני רוצה אותה במשרד. אני עוד לא יודע, היא תשתלב, ברור לי שהיא תשתלב. אבל אני מתחיל, מזכורת התחלתית, תקשיבו טוב, אני לא משקר, 26,000 שקלים בחודש. אני מדבר לפני 30 שנה, רבות, 40 שנה, לא יודע כמה, זה כמו היום 80,000 שקל בחודש. ואני הייתי תפרן. נכון, הם נתנו לי שם 1,000 או 1,500 שקל לחודש על מה שבאתי להם ביום שישי, ואכלתי איתם ביחד פיצוחים. אבל 26,000 שקלים בחודש, ו... בהתאם לכישורים ולהצלחות, אני יוסיף לה במשכורת. טוב, שמעתי, אמרתי. חזרתי אליה הביתה, סיפרתי שזה ההוא שם רוצה, הוא מכירה אותו, לא רוצה להגיד שמות, אני יודע, יבוא אליה אחר כך. רוצה אותך במשרד שלו. אז היא שואלת, הוא רוצה אותך בעבודה שלו. אז היא שאלה אותי, מה, אני צריכה לרתך כנפיים של מטוסים בתעשייה הצבאית? לא, את לא תרתכי, יש מי שירתך. אני צריכה להגיד לו איך לרתך? לא, יש לו מי שיגיד. סלח לי, הגזמת, תרד ממני. יש לך עבודה להציע לי להיות מזכירה בכולל אל חזוניש, או בבית הכנסת של ויז'ניץ, אני אבדוק מה המשכורת, אם זה כדאי או לא כדאי. אבל לעזוב כאן עבודת קודש של ערכים, וללכת לעבודת חול, נכון, רק במשרד, מה פתאום? זה לא התפקיד שלי. אני לא, לא מבין, שאלתי אותה, את רוצה עכשיו להיות מזכירה בויז'ניץ, כן? 3,000 שקל לחודש. וכאן, במפעל הזה מציעים לך 26,000 שקלים. אז היא אומרת לי, מספרים, אני חלשה במספרים, אולי 3,000 זה לא מספיק, אז אני שאל אותם אם הם רוצים להגביע, ואם לא, לא, אני לא יודעת. אני לא הולכת למשרד בתל אביב לפקח על, על מפקחים של מפקחים, על משכורות, על... זה לא בשבילי, אל תדבר איתי על זה. זהו, היא לא רצתה. פשוט מאוד, זה לא בשבילי. היא לא רצתה, אתם יודעים מה? היא לא רצתה לשמוע. ניסיתי לשכנע אותה, כי בסך הכל, אתם יודעים, עיניים גדולות, 26,000 שקלים בחודש. אי אפשר, יש אנשים, הם כל כך ישרים, אני אתן לכם את זה עם המחשה קודם. חזל מספרים את הפסוק שנאמר, חוכמת נשים בנתה ביתה, אומרים חזל שזו הכוונה לאשת און בן פלט. היא הצילה אותו מהמלחמה, מהמחלוקת עם קורח. ואני שואל אתכם רבותיי, האישה של און בן פלט הייתה יותר חכמה מקורח? הייתה יותר חכמה מ-250 קריאי מועד אנשי שם, ראשי סינדראות, הייתה יותר חכמה מכל ראשי הערים וראשי המוסדות ומנהלי הבנקים, איך? היא הבינה שקורח טועה, והם לא הבינו את זה. יש סוג חוכמה שלא קשורה לשיקול דעת, אלא לסתום את האוזניים, אני לא רוצה לשמוע. אני אגיד לכם, אני בצעירותי, בתור ילד, גדלתי בכפר עטה. היו שם אנשים הונגרים עם המנטליות של הונגריה של פעם, שהסמסויפר בעיניהם היה משה רבנו. זה הפסק, כמו שאצל הפולנים זה הרמו, וכמו ש... בקיצור, הסמסויפר. וכשהיו מנסים לשכנע הונגרי משהו, תשמע, נכון, הסמסויפר אמר, אבל הוא סתם את האוזניים. הוא חיכה שתגמור לדבר, כדי שיגיד לך שככה הסמסויפר אמר ואני לא רוצה לשמוע, והוא ניסית להסביר, אז שוב סתם את האוזניים. עד שגמרת לדבר, ואז הוא פתח כדי להסביר לך שאם הסמסויפר אמר, אז... והוא ניסה... אי אפשר. אי אפשר היה לבקוע את החומה. אם אתה בקעת את החומה, אתה יכול להתחיל לשכנע, אי אפשר לבקוע את החומה. זו תכונה מיוחדת של אנשים ישרים. אם זה ישר, אני הולך, אם זה לא ישר, אז אתה דיברת עם הקיר, לא איתי. האישה של און בן פלט, היה לה כזו מין תכונה. באו כל האנשים, ניסו להסביר לה, תשמעי, הוא הבטיח והוא יעשה, ואחר כך יהיה לו מכונית אמריקאית, היא לא שמעה, היא סתמה את האוזניים, משהו, משה אמת ותורתו אמת. הם התחילו לדבר, סתמה את האוזניים. גמרו לדבר, פתחה את האוזניים, אמרה להם, משה אמת ותורתו אמת, והם ניסו להסביר, סתמה את האוזניים. והיא רואה שהם צועקים ומתלהבים, מתלהבים, מתלהבים, נרגעו, גמרו, שתקו, הוציא את האצבעות מהאוזניים, משה אמת ותורתו אמת, ועוד פעם הם דיברו ועוד פעם סתמה את האוזניים. זה סוג חוכמה אחרת. זה חוכמה של אנשים ישרים. בלעם הלך עם קיצורי דרך, עם פטנטים, עם סגולות, עם קמאות. אני לא אומר, רבותיי, אפשר לעמוד כאן, אני מראה לך, גן עדן הוא שמה, אפשר לעשות את זה עם קיצורי דרך. אבל זה לא בטוח שזה יצליח. וללכת עם כזו יצירת מופת מזכוכית שבירה, בדרך לא בטוחה, זו טיפשות. זו טעות. אז הרבנית שלי הלכה ישר. מה שהשם אמר, מה שהשם רצה, מה שכתוב בשלוחן ערוך, מה שכתוב במשנה ברורה, מה שכתוב בילקוט יוסף, מה שכתוב בקיצור שלוחן ערוך, מה שכתוב בחיי אדם, היא לא ידעה את הכל, היא לא ידעה תלמיד חכם מופלג, אבל את ההלכות הבסיסיות שהיא למדה בבית הספר, אצל הרב אלברשטט בבית ספר סמינר של הרב וולף, ואחר כך אנחנו במשך השנים, כל שבת, פותחים את השמירת שבת כלחתה, בין הדגים לבשר, קוראים שם כמה שורות, דנים, לפעמים לא מבינים כל כך, מנסים להסתכל באותיות הקטנות ועוד פחות מבינים. אני לא אומר שאנחנו צדיקים גדולים, אנוכי ואשתי, אבל היא לפחות לא עשתה שום דבר שהיא ידעה שאולי הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. שום דבר. היא לא ידעה הכל. אף אחד בעולם לא יודע הכל. אבל היא לא זלזלה בחיים שלה בשום דבר ישר. פשוט מאוד, זה מה שצריך, זה מה שאנחנו עושים. אתה עייף וקשה וכאב לך פעם אחרת, שום דבר. עכשיו צריך לעשות את זה, אז עכשיו נעשה את זה. אנשים ישרים. זה מה שאמרתי. סיפרתי לכם, אמרתי לכם גם שיש על זה חזל, חוץ מהסיפורים שלה. אז תקשיבו. נתחיל איתכם עם גמרא. במסכת שבת, דף קוף י' ד', מספר את הגמרא, רבי ינאי אמר לבניו, בניי, אל תקברוני לא בכלים לבנים ולא בכלים שחורים. לבנים, למה לא? שמה לא אזכה, ואהיה כחתן בן אבלים, אולי אם לא יגיע בשמיים למי יודע איפה. שחורים, למה לא? שמה אזכה, ואהיה כאבל, עם בגדים שחורים אני אהיה כמו אבל, אבל בן חתנים. אלא בכלים מעולריים כאלה, אפור, בפרווה כזה, הבאים ממדינת הים. זה גמרא במסכת שבת, מוכרת, דף קוף י' ד'. אבל אני רוצה להמשיך הלאה, בעיקר את הקטע הבא. על זה יש תלמוד ירושלמי. התלמוד ירושלמי מספר ככה. רבי יוחנן, אותו סיפור, כמו שהיה מקודם. רבי יוחנן, מפקד בארמית, בירושלמי זה כתוב בארמית, לשון קשה קצת, מפקד בארמית, מלבושוני, פקד איך להלביש אותו לפני מותו. והוא אומר להם, בורי דיקה, אפור, לא חיוורין, לא לבן, ולא אוכמין, ולא שחור. למה? הוא מנמק. אין קמית, אם אני אקום בן צדיקאיה, לא גבהת, אני לא אתבייש. אין קיימית, אם אני אתקיים, אני אקום ביני רשעיה, בין הרשעים, לא גבהת, לא מתבייש. ממשיכה, בירושלמי יש המשך, רבי אשיה, התלמיד של רבי יוחנן, הוא מפקד על בישוני, גם הוא פקד לפני מותו, דור אחר כך, והוא אמר ככה, חיוורין חפיתין, אני רוצה בגדים לבנים יפים, חפיתין זה לא חפתים בעברית, אלא כוונה קשור הדוק, בעברית שלנו קוראים לזה, מחוייתים. אני לא רוצה איזה תחריך ככה, תחבושת רחבה לעטוף אותי, אני מבקש, בגדים של חתן, בגדים של חתן, ויש עליו בהמשך הלאה, גם רבי ירמיה דרש את זה, חפיתין, אלבישוני בנרסאי, היה לו כזה כובע גדול יפה תרבוש, כמו אולי לרב, לבן איש חי, גם את זה אני רוצה, יאבון מסנאה ברגליי, אני רוצה עם נעליים יפות, תשים אותי לרגליי, חוטרה בידי, היה לו כזה מקל של סטטוס חברתי, מקל עם ידית מכסף, גם את זה תשימו. בקיצור, ושאלו אותו, אין, האם, את, תו מן רבך, אתה יותר טוב מהרבי שלך? מה זה, להתלבש כמו חתן, להיכנס לקבר כמו חתן? תקשיבו, בשלקטע של התשובה שלה אני אומר, הוא אומר, אין, האם ענה בהית בעובדאי, אני מתבייש במעשים שלי? למה הרבי שלי רצה להיקבר בבגדים פרווה? אני יודע, לא קשור לכאן, זה נושא בפני עצמו. אני יודע דבר אחד, אני לא בהית, לא מתבייש, לא תוהה. על המעשים שלי. מאז שההורים שלי חינכו אותי, העמידו אותי על דעתי, שמו אותי על הרגליים שלי, הראו לי את היעד, סיפרו לי עליו. עד יום מותי לא סטיתי. לא סטיתי, לא עשיתי פטנטים, לא עשיתי קונצים, לא שמאלה, לא ימינה, לא רוורס, לא קדימה, לא קפיצות דרך, לא דילוגים, לא עקיפות, כלום, כלום, כלום. הלכתי ישר. אני יודע שמי שהולך ישר מגיע אל היעד. יכול להיות שום אחר קצת, הוא צריך לחכות שעתיים בצומת מגידו. בסדר, יחכה. אני יודע לאיפה אני הולך, אני יודע שיש לי מטען של זכוכית בבגז. עם מטען של זכוכית לא קופצים, לא מדלגים, לא קיצורי דרך, לא מהמורות, כלום, 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 כלום. עושים הכל נכון וישר. זה סיפור אחד שרציתי לספר על הרבנית שלי, ורבותיי נשאר לנו עוד. 10 דקות, רבע שעה, לרגשות אישיות שלי ברשותכם. אספר לכם קודם סיפור מחזל, ועליו אני אבשל, אלביש, את הרגשות שלי. מסופר בחזל סיפור שכולנו מכירים. לרבי מאיר נפטרו פעם שני ילדים קטנים בשבת. איך שני ילדים נפטרים ביחד? אולי נפלו לבור, אולי התמוטט איזה קיר עליהם, לא יודע. שני ילדים קטנים נפטרו בשבת. הלכה הרבנית גברת רבי מאיר, שמו אותם במיטה וכיסתה אותם בסדין. רבי מאיר חזר מהתפילה, מהלימודים, מהשיעורים, מסעודה שלישית, תפילת ערבית, עשה הבדלה, ואז ניגשת אליו הרבנית ושואלת אותו, רבנו, רבי, בעלי היקר, אם מישהו היה נותן לנו פיקדון, ואחר זמן מה הוא מגיע ודורש את הפיקדון בחזרה, לתת לו או לא לתת לו? ודאי שלתת לו, מה השאלה בכלל, הרבנית? מה עלה על דעתך בכלל כזו שאלה מצחיקה? אז הרבנית הביאה אותו למיטה של הילדים, והרימה את הסדין, והראתה לו שני ילדים מתים. השם נתן לנו פיקדון, השם ביקש חזרה, אז אנחנו מחזירים. עד כאן הסיפור שכולנו מכירים, סיפור פשוט. אבל רבותיי, הסיפור הזה ממחיש איך אפשר לנחם בצורה ככה קצת יותר עקיפה, לא להגיע למישהו בידיים, תח, אבל הילדים שלך מתו. בעדינות, בעדיבות, תשמע, פיקדון, לקחתי, החזרתי, יפה. בואו נמשיך עם הסיפור הזה עליי. אספר לכם מעשה שאולי היה, אבל לא חשוב, אצלי הוא היה. היה פעם איזה הומלס, הום, בית, לס, אין. בעברית קוראים לזה חסר בית. היה איזה חסר בית שחיפש איזה פינה שקטה לישון בה, להתמקם בה, והוא מצא משהו מתחת עץ, פינת רחובות בדיוק על יד איזשהו משהו שלא מפריע לאף אחד, שם שם את הערימת סמרטוטים שלו, שם ישב, שם אכל, שם ישן סיגריות, שם ישן. יום אחד, העשיר שגר בדיוק ממול, יצא מביתו, מהבית המפואר, וראה את ההומלס שוכב שם על הערימת סמרטוטים שלו, העיר אותו. תשמע, ידידי, תקשיב, אני עוזב עכשיו את הבית. אני רואה שאין לך בית. כך, בוא תגור בבית שלי, עד שאני אחזור. ההומלס לא ידע מאיפה נפלה עליו כזו בשורה משמחת. ממש, מים קרים על נפש עייפה. וואו, פשי. העשיר לוקח את ההומלס הביתה שלו, מראה לו, הנה פה המקלחת, פה יש לך בגדים נקיים. הכל שלך, פה המטבח, יש כאן גם משרת שכל יום יביא לך אוכל, מה שאתה צריך יכין לך, יחתוך לך את הסלט, יסדר לך, כאן המפתחות של האוטו, של המכונית, מכונית יוקרה עומדת בגבגז, מאחורי הבית יש שתי בריכות שחייה, אחת מחוממת לחורף, הכל שלך, גם ברבורים אתה יכול לשבת שם על ידו, על הכיסא נוח. בקיצור, הבית שלך, 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 הכל, כולל, כמו שאמרתי, כרטיס אשראי. זהו, יצא מהבית ההומלס הזה, הוא חשב שהוא חולם, הוא צובט את עצמו. מסתכל, כזה וילה מפוארת, הכל משייש, עם שטיחים עמוקים כאלה, אמבטיה, מה אני אגיד לכם? אני לא יודע, לא הייתי בכזה בית אף פעם, אז אני יכול רק לפנטז. בחצי יום הראשון, או ביום הראשון, הוא כל חצי שעה הציץ החוצה לראות אם העשיר לא חוזר. אבל אחרי יומיים, שלושה, הוא התרגל, התמקם בבית, כבר התלבש יפה, התארגן, אז התחיל לחיות כמו מלך. מה אני אגיד לכם? גם אישה הוא מצא. ילדים נולדו לו, גידל אותם לתפארת, חינך אותם בבתי ספר יוקרתיים וטובים. הילדים התחתנו, הקימו משפחות, נכדים כבר מתחילים להגיע אליו הביתה, כבר גם נינים יש לו, ובבית של העשיר הוא יושב כמו מלך, יש לו שמה קוננית עם מדפים, עם ספרים, עם מחשב, והוא ישב שמה בנחת במשך 40 שנה, מתוך ה-50 שהוא ישב שמה, וכתב את כל סדרת הספרים שיורים באגדות חז"ל. אחרי 50 שנה, מגיע העשיר, ובא אל הבית, רואה את ההומלס לשעבר, איש נכבד, עם חליפה, עם עניבה, ממשי, משהו ככה, כל כולו, הוד והדר צלצולים, ואומר לו, אתה זוכר את החוזה? זהו, אני חזרתי הביתה, תפנה. נו, האם הוא לא יפנה? ודאי שהוא יפנה. ולא סתם יפנה רבותיי, באמת, הוא יפנה בשמחה. למה? כי אם אנחנו נתנו את המשל הקודם, שמתו לרבי מאיר ילדים קטנים, מה זה ילדים קטנים? גיל 5, 6, אולי 7, לא יודע. ועליהם, הגמרא נותנת דוגמה, שזה נקרא להחזיר את הפיקדון, זה נחמה, זה לא באמת להחזיר את הפיקדון, זה כן באמת להחזיר את הפיקדון, אבל זה לא באמת מנחם. קיבלתי ילד, לא כדי שהוא יחיה אצלי בבית עד גיל 5. נכון, נהניתי ממנו, צבטתי אותו בלחיים, נשקתי אותו על המצח, ליטפתי לו את השערות, ממש מתוק מתוק מדבש, נהניתי. אבל תכלס, כל ההנאות האלה הן הנאות בוסר. הן הנאות כדי שהוא יגדל, יגדל עם ביטחון, יגדל עם אהבה, יגדל עטוף בביטחון עצמי, ואז הוא יהיה ילד בר מצווה, חתונה, יקים בית, משפחה, ילדים, יהיו לי נכדים, ואז אני מבין שיש כאן איזושהי עסקה טובה. אומרים חזל לא נכון. בעל הפיקדון יכול להחזיר, לקחת את הפיקדון שלו מתי שהוא רוצה, גם כשהילד בן 5. ואתה, שלא תהיה לך טענות, זה פיקדון שלו, תחזיר, בלי טענות. אם כן, רבותיי, נחזור אל ההומלס שם עם הווילה. אני, חנוך, הרב חנוך, הייתי ההומלס הזה. נכון, היו לי הורים בקריית עתה, אז זאת קראו לזה כפר עתה. אבל אני גרתי בבני ברק, בישיבת סלבודקה. מה היה לי? מיטה מברזל של הסוכנות בפינה, בחדר, עם עוד 3 בחורים, חברי חדר. והיה ארון כזה מעץ, פשוט, פשוט, הכי פשוט שיש בעולם. ובארון הזה היו לי 2 מדפים. חולצה, מכנסיים, בגדים. ובכיס של החולצה שלבשתי היה גם עט מפלסטיק. רבותיי, לא תאמינו, זה היו הנכסים שלי. זה הומלס משודרג, נכון? לא ישן ברחוב, ציפורים לא עושים עליו צועה מהעצים, אבל זה הומלס. אין לי אוכל, אין לי כלום, אני צריך ללכת לחדר אוכל של הישיבה, מה שנותנים שמה אני אוכל, לא הייתי מפונק, אני אף פעם לא ירדתי למטה לעשות השלמה, פלאפל, עניינים, אבל זה מה יש. אוכל בישיבה, מיטה בישיבה, בית מדרש, הומלס. ויום בעיר אחד, לפני 50 שנה, כן רבותיי, 50 שנה, אומרים לי, בוא תבנה בית. ההורים שלך יעזרו קצת, חמיכה, זכרונו לברכה, יעזור קצת, הקדוש ברוך הוא יעזור הרבה, והתחלנו עם איזה בית סחור קטן שם על יד איצקוביץ' בבני ברק, ולאט לאט, העשיר נתן לי את הכרטיס אשראי שלו. האמת היא שגם אשתי נתנה לי את הכרטיס אשראי שלו, היא עבדה. היא התפרנסה. אני גם לא עמדתי בזה כהל, זה לפי המחיר, הסכום של היום, אני יודע משהו כמו 1,000 שקל בחודש, אולי פחות. זה היה כזה כהל צולע שישבתי בו רק חצי יום. כי חצי יום למדתי חברותה עם רב מוישה מוכטר שולזינגר אצלו בבית. אז כל יום, חצי יום, נעדרתי מהכהל. ללכת לחברותה, תלמיד חכם, ללמוד איתו דף היומי, זה היה נורא נחמד. אני אוהב את זה. עד היום אני שמח בזה. בקיצור, תפרן. אבל הרבנית הייתה גננת. היה אוכל ממוצע בבית, לא הלכתי לגמחים בשביל לקנות חלב ודייסה לילדים, וקצת ההורים עזרו. בקיצור, הגביר נתן לי את הכרטיס אשראי שלו, וישבתי 50 שנה, קצת פחות מ-50 שנה, ישבתי 50 שנה בבית של העשיר הזה. אישה דואגת, עושה, עובדת בערכים, מחזירה בתשובה, נותנת אווירה טובה בבית, יש ילדים, יש נכדים, והיא אוהבת אותם, ומטפלת בהם, ומלטפת אותם, ואני יושב בחדר שלי כמו מלך, עם מחשב, ולומד, כותב ספרים, מדבר איתכם, נותן לכם שיעורים, מכין שיעורים, עושה. ואחרי 50 שנה מגיע בעל הפיקדון, ואומר לי, חבר'ה מן, לא התחייבתי לך לנצח שום דבר. תחזיר את הפיקדון. ורבותיי, בשבוע שעבר, בעל הפיקדון לקח את הפיקדון. אין לי תלונות, אסור שתהיינה לי תלונות, אבל זה כואב לי, זה פיקדון. אם הקדוש ברוך הוא ייקח לי את הרגל, אני יכול להגיד לו משהו, ריבונו של עולם, רגל שלך, יד שלך, תעשה מה שאתה רוצה, אבל זה לא יכאב לי, זה רגל שלי, זה אישה שלי, זה חיים שלי. אני לא יכול, אני אגיד לכם מה אני לא יכול, אספר לכם. מאז הקורונה, אנחנו לא מכניסים אנשים הביתה. אף אחד, גם לא את הילדים, ואנחנו גם לא התארחנו באף מקום. אשתי, למי שאינה יודעת, מושתלת כליה, הייתה, זיכרונה לברכה. מושתלי כליה יש להם, הם נקראים קבוצת סיכון, יש להם מערכת חיסונית נמוכה. אז היינו בקורונה, מה זה פנאטים, הכי פנאטים בעולם, ובאמת, ברוך השם, עברנו את הקורונה בשלום. אחרי שנגמרה הקורונה, היא כבר הייתה חולה. היא כבר באמת לא יכלה לא להיערך ולא להתארח. כך יוצא שלמעלה משלוש שנים, הבית שלנו היה בבדידות מזהירה. לא שהיה חסר משהו, היה לנו בית נחמד. למשל, בליל סדר. כרגיל, היה אצלנו 30-40 אנשים, משפחות שלמות היו מתארחות, כל יולדות, עניינים, הבית היה תמיד גדול, האישה ידעה לסחוב עוד אנשים חוץ מהמשפחה שלנו. ובליל סדר הראשון של הקורונה, הייתי בטוח, מה אני אעשה בסדר? אנחנו רגילים, הרבה אנשים, שואלים, מדברים, עד 2-3 בלילה. עם אשתי לבד ליל סדר, זה ייגמר ב-8 בלילה. רבותיי, אתם לא צריכים להאמין, 2:30 בלילה בקושי הצלחתי לחתוך כבר. איזה מרץ, שירים, ויכוחים, קטעים על הרי כל שבוע, כל שנה, סליחה, כשילדים רוצים להגיד איזה רעיון על פרשת השבוע, אני נותן להם. אבל אם גם אני אגיד, אנחנו לא נגמור עד 8 בבוקר. אז איך שילד גומר להגיד, אני ממשיך את האגדה, עבדים היינו לפרעה במצרים, אחר כך הלאה, רבן, במעשה ברבן גמליאל, חותך, 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 כדי להספיק עד 2 בלילה, לאכול את האפיקומן, שעה וחצי, אחרי חצות. אבל כשהייתי לבד, אמרתי, יאללה, עכשיו אני אגיד את כל הפורטים שלי, שכל השנים לא אמרתי אותם, וזה יצא נחמד, והקשיבה, ושמענו, בקיצור, רבותיי, זה לא כל כך נורא לחיות לבד, אם יודעים לשפוך קצת תבלינים ותמציות מסביב. היה נחמד, כאלה 4 שנים היה לנו של בדידות לגמרי. עכשיו, ביום שישי האחרון קברתי אותה. כל הילדים הגיעו אלינו הביתה, בלי הנכדים, חוץ מהאימהות עם תינוקות בזרועותיהן. ופתאום שולחן של שבת, עוד פעם מותחים אותו משני הצדדים, שמים את המפה הארוכה, סירים גדולים על הגז ועל הפלטה ועל השיש, מקרר, מפוצץ, אוכל. מה אני אגיד לך? אני מסתכל על השולחן, וקופץ לי בראש הפסוק, בנייך ובנותייך נקבצו, באו לך מרחוק, כל בנייך, כל בנותייך, וואו, נקבצו, באו לך, ממש. ראיתי את הגאולה, את הביום ההוא התעקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור, והנידחים מארץ מצרים, ילדים שלי. 4 שנים ראיתי אותם, מאחורי הזכוכית, הם באו. בבית הכנסת, לא הייתי בבית הכנסת, התפללתי בחצר בתקופת הקורונה, כשהאישה הייתה חולה, הם באו, עמדו בגינה. אבל פתאום כולם כאן. כולם כאן. ואני מחזיק כזה גביע של אדמורים. למה יש לי גביע של אדמורים? אני אגלה לכם, אבל רק בסוד. אדמורים יש להם גביע גדול, בגלל שהם שותים קצת, והם צריכים שיהיה הרבה שיריים, להרבה חסידים. ולמה לי יש גביע גדול? כי הבן שלי מביא יין טוב, תמיד הוא שולח לנו. אז יין טוב שיהיה קצת ללגימה, ואחר כך קצת להמשך הסעודה, שישאר. על כל פנים, אני מחזיק גביע גדול, ומתחיל לסלסל את היום השישי, פתאום אני מסתכל מסביב, רגע, 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 נקבצו, באו בנייך לך, לאט, לאט לך, העיקר חסר מן הספר. איפה האישה? הנה הכיסא שלה ריק. הכיסא, היה לה כזה כיסא משענת, שקשה היה לה לשבת מסכנה, כשהייתה חולה, אז הכיסא היה בצד, כיסא יתום. רבותיי, אתם לא תאמינו, איש נראה כזה ברזל, גזעי, באמצע קידוש, היד שלי רטטה, נשפח יין על השולחן, ובכיתי. לא הצלחתי, שבוע, רק אתמול בבוקר, היום בבוקר קברתי את אשתי, 5 שעות אני לחצות קידוש, כאילו אני מלך, הרגשתי נורא מסכן. פתאום נזכרתי שצדיקים נורא גדולים היו יודעים להתאפק בשבת, לא ראו עליהם שום צער, אפילו שהיה להם אסון. הם התחילו לבכות רק במוצאי שבת אחרי הבדלה. אז אמרתי לעצמי, תתבייש. אז התביישתי. אחר כך, אחרי ששתיתי לגימה קטנה, התנצלתי בפני הילדים. רבותיי, שלא תחשבו חס ושלום שיש איזשהו פגם בשבת קודש. השבת נהדרת. הפגם הוא בי. אני לא יודע להתגבר. אז זה מה שהיה, השבת האחרונה. יש לי עוד כמה סיפורים, אינני יודע. מספיק, שבוע הבא כבר נחזור לפרשת השבוע, לפרשיות הרגילות, שיהיה לכולנו, רבותיי, בריאות ונחת ונחמה וישועה ושבת שלום ושבת שמחה ושבת בריאה ושבת טובה לכולנו, לכולנו. שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל